אמנם קראנו את כל ההלכה ד', אבל רציתי להוסיף איזה פרט. הוא אומר כאן שאם יש חילול השם, אני קורא כאן בשורות התחתונות של ההלכה ד', באמת דברים אמורים, כלומר שתשובה ויום הכיפורים ואיסורים מחפרים, בשלו חילל את השם כשעבר, בשעה שעבר. אבל המחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכיפורים והוא עומד בתשובתו ובאו עליו ייסורים, אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות, אלא תשובה, יום הכיפורים וייסורים, שלושתן תולין ומיתה מכפרת, שנאמר, ונגלה באוזני השם צבאות וגומר, אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותו. מכאן, מכן שחילול השם אינו מתכפר כפרה סופית, אלא במותו של האדם. אבל אין מה לדאוג, זה תמיד קורה. מה זה חילול השם, אתה שואל? חילול השם, הכוונה, מציאות, מעשה או מציאות, שגורמים לבריות להרהר אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. למשל, חילול השם המצוי מאוד בתנ"ך זה גלות עם ישראל. עם ישראל גולה, חילול השם. כתוב שם, ותחללו את שם קודשי באמור עליהם, ויחללו את שם קודשי באמור עליהם, עם השם אלה ומארצו יצאו. כלומר, עצם זה שעם שהוא עם השם יוצא מארץ השם, זה חילול השם הגדול. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא כביכול, חס וחלילה, חס ושלום, אין לו כוח לשמור על בניו. בסדר? ולכן גם קיבוץ הגלויות, הקמת מדינת ישראל, זה קידוש השם הגדול. זה מה שכתוב בספר יחזקאל, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים. זה דוגמה של קידוש השם. לעומת זה, למשל, ניקח דוגמה יותר פשוטה. אדם נעלה שמתנהג בהתנהגות של כל העם, אף על פי שעבור כל העם לא היו באים, בטענות, אבל כלפי אותו אדם אומרים זה לא מתאים, סימן שיראת שמיים אינה מועילה כלום, עובדה ככה הוא מתנהג. לא, מגמת התורה בעולם. כן,
עכשיו, אותו תלמיד חכם, למה כל כך לבוא בצורה
קיצונית
ולהגיד,
תראו, למה לבוא בטענות לתלמיד חכם? זה מסביר המהר"ל מפראג, בנצח ישראל, משום שכל מה שחריג, הוא משתמש שם בביטוי נבדל, אבל כל מה שחריג מושך התנגדות. איך כתוב? והביטו אחרי משה, נכון? מה זה והביטו אחרי משה? שהיו כולם מסתכלים עליו וחושדים אותו ואשת איש, והיו מסתכלים על הרגליים שלו והיו תראו כמה שמנים קרעיו, כל מה שאכל אכל מן היהודים, על משה. ברור? מי אומר את זה? אנשים שעוד לא נתכפר להם חטא העגל. כן, מדובר שמעתי שמשה יוצא כדי להתבלל על העם, כולם מסתכלים עליו ואומרים עליו דברים רעים. בסדר? זה מובן גם, בגלל שברגע שיש מישהו שחריג הוא מעלה את הנורמה, אז הוא גם מקטרג רטרואקטיבית על האחרים. עכשיו יש רבי פנחס מקורת, זה ספר מדרש פנחס, שם הוא מסביר שתלמידי חכמים, צדיקים, צדיקים צריכים להתפלל על הדור. למה? כי הם אשמים בכל הצרות של הדור. למה? מניין לא? שהרי כתוב 10 דורות מאדם ועד נוח ולא קרה שום דבר. הגיע צדיק אחד נוח, יש מבוט. 10 דורות מנוח ועד אברהם ולא קרה שום דבר. הגיע אברהם צדיק, סדום ועמורה נהפכים. מסקנה, זה הצדיק שהשם. מדוע הוא השם? כי כל זמן שאין צדיק, אז כולם במדרגה נמוכה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, זה כנראה מה שהם מסוגלים לעשות. מגיע הצדיק, מעלה את הנורמה. אז הוא מעלה את הרף, ואז כל מי שאיננו הולך בעקבותיו מקוטרג על ידי כך. מובן? ולכן יש גם התנגדות של הציבור נגד החריג. כן? לאחרונה קראתי כתבה בעיתון מקור שני או ראשון, מקור ראשון, ושם כתוב מישהי כתבה על בעלי תשובה, מדוע בעלי תשובה זה מרגיז את כולם. זה מרגיז בגלל שבין שאתה רוצה בין שאתה לא רוצה זה מהווה כתב אישום. כלומר, אם אתה חוזר בתשובה, אתה בעצם מאשים אותי. לכן אני מתנגד לך. זה מובן? מה? מי שלא עשה תשובה. זה גם מאשים את הציבור הדתי, כי הציבור הדתי אוהב בינוניות. פתאום מישהו לוקח את זה ברצינות, אומר, זה נכון מה שאתם מאמינים בו, זה ממש מרגיש. מה באמת? אתה רוצה להגיד שזה רציני?
זה כמו הגבול של החריגה. אם אני בין
המוזלים הולך לטיפה שונה,
אז
זה כחרי? כל דבר שונה מאחרים מושך התנגדות. למשל, אם אתה לוקח 100 אפרוחים בצבע צהוב, שזה הצבע הרגיל, מכניס ביניהם אפרוח אחד שחור, מה קורה? נכון, יארגו אותו. למה? כי הוא שחור. למה? הוא שונה. מי אמר שחור יותר טוב, הוא צהוב יותר טוב? לא משנה, הוא שונה.
זה
בעיה? אני יודע אם זה בעיה. אתה שואל, למשל, אדם שיש לו כיפה שחורה במקום שאחרים אין להם. אז עוד מעט התחילו לשאול, מה קרה לו, ופה ושם, אולי הוא חרדי, אולי הוא כזה, ומה אנחנו לא בסדר, וזה מגיע עם זה. לא יודע, זה נתון, מה שאתה מתאר כאן זאת מציאות סוציולוגית, חברתית. לא קשור לתורה או לתורה דעות או דעות. לא שומע. לא יארגו אותו בשלב הראשון. בסדר?
ברוך השם, הרגעת אותי.
לא, במקרה שלך זה לא נכון, כי יש פה עוד כמה יקיפות שחורות במכונים. כן. כן.
זה רבי
פנחס מקורץ.
קורץ?
כן, כתב ספר מדרש פנחס. איך אני גדולי החסידות? זה לא מדרש במובן הרגיל, כן?
מה
שעומד מאחורי העיקרון הזה זה שהטבע עומד על נפשו, בצדק. כלומר, הטבע רוצה להינצל. בסדר? אז לכן כל כך מתנגדים לתלמידי חכמים וכדומה. עכשיו, אז איפה היינו? כן, קידוש השם. אני רוצה להבין פה משהו. אני רוצה להביא לכם סיפור ולהקשות עליו קושיה. אבל לפני שנספר את הסיפור, קודם כל נשאל הלכה. האם מחזירים אבדה של גוי או לא?
תלוי איפה
אתה אומר. טוב, בואו נגיד לכם את ההלכה הבסיסית, על גבי זה השכבות הנוספות. ההלכה הבסיסית זה אסור להחזיר אבדה לגוי. לא רק שזה לא חייבי, אסור. עכשיו, יש סיפור בגמרא על שמעון בן שטח, בכל זאת נשיא הסנהדרין, לא סתם בן אדם. קנה חמור מערבי, כשהוא בדק את החמור מצא שתלויה לו בצווארו אבן יקרה מאוד שתוכל לספק לו פרנסה. אמרו לו תלמידיו, איזה יופי לך, עכשיו לא תצטרך לדאוג לפרנסתך. אז זה אבדה של גוי, אתה לא צריך להרוויח. אמר להם שמעון בן שטח, וכי בן שטח ברברה הוא, מה אני ברבר? דהיינו פרי אדם, החזיר את האבן. המוכר קיבל את האבן ואמר, ברוך אלוהי שמעון. אמר שמעון בן שטח, רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי שמעון מכל ממון שבעולם. מזה למדו הפוסקים, שאם כוונתו של מחזיר האבדה זה לקדש שם שמיים, אז הוא מחזיר את האבדה. קל וחומר במקום שיש חשש חילול השם שמחזירים את האבדה. עכשיו אני פה שואל שאלת תם. מה זה קידוש השם שיש פה? מה אני רוצה שהגוי יחשוב? הוא אומר, ברוך אלוהי שמעון. שמה אמר אלוהי שמעון? להחזיר אבדות? אלוהי שמעון באמת לא אמר להחזיר אבדה, אמר שאסור להחזיר. אז אני משקר לו, כלומר אני גורם לו לקדש את השם על ידי דבר שקרי. הכיצד? כלומר יש פה סתירה לוגית. כלומר איך אתה מתרץ לעצמך את זה שאתה הולך לקדש משמיים בהתנהגות שאתה חושב שבעיקר הדין לא הייתה צריכה לראות? נגיד שהגוי הוא חומרי, נגיד, אז למה יש עניין כן לקדש את השם ולתת לו? יש פה משהו לא מובן. מה אתה רוצה להגיד? מה? אתה רוצה להגיד תשובה? אני דיברתי על זה. מה אני אמרתי על זה?
הרב אמר שכיוון שעם ישראל בתפארתו ובארצו, אז לא צריך לעשות את העבודה לגוי כאילו עם קדוש. וכיוון שעם ישראל לא בארצו, אז כן צריך לעשות את העבודה לגוי כדי להביא אותנו למצב של עם קדוש.
א', אני שמח שיש מישהו שזוכר דברים שאני אמרתי. וזה לא לגמרי מה שאני אמרתי, נושא לו קצת. בסדר? אז טוב שאני חוזר על הדברים, לבדיק קצת. מדוע אסור להחזיר אבדה לגוי זה? כי להחזיר אבדה לגוי זה חילול השם. מדוע? כי הרכוש בעולם תפקידו לגרום לרווחת האנושות. אז כשיש רכוש לאיזה גוי, איזה יופי, הרכוש הזה הוא מצוין, הוא עוזר לאדם להתקדם. אם הרכוש הזה הגיע לידי ישראל, קל וחומר, שעוד יותר קידוש השם, מדוע? כי עכשיו זה מצייע לרווחתו של גוי קדוש שמביא את דבר השם לעולם. אז כך שאם הגוי הוא גוי אמיתי, כשהוא יראה את היהודי מחזיר לו את האבדה, זה יהיה בשבילו חילול השם. מה? הוא אומר, מה? אז האומה שלך לא כל כך מיוחדת, עובדה שאתה מחזיר לי את הממון. זה סקנדל, אני מתבייש בשבילך שאתה מחזיר לי את האבדה. זה במצב שבו שכינה שורה בישראל והיררכיה של הקודש גלויה לכל. זה למשל היה בזמן בית ראשון. בימי בית ראשון שהיו הנביאים בישראל, כל אחד ראה של האומה הזאת יש תפקיד יהודי, ולכן הגוי בוודאי לא ציפה מן היהודי שיחזיר לו. אבל אחרי סילוק השכינה, כשההוראה הזאת שבמקורה נועדה לעשות קידוש השם גורמת לחילול השם, אז היא נסתרת מתוך עצמה, ולכן חייבים אז להחזיר את האבדה לגוי על פי אותו שיקול שבזמנו קבע את ההלכה שאסור להחזיר אבדה לגוי. זה מובן? כן.
אפשר להחזיר לגוי את המילוי תפקיד שלו, מוצא את הממון בשביל המילוי תפקיד שלו בעולם, מוצא ליהודי את התפקיד לצאת לממון בשביל
השם. נכון.
אם זה היה יהודי לדוגמה, העבדה עצמה, הגוי התייאש ממנה, לא התייאש ממנה, מה העניין?
לא, מדובר בעבדה שהגוי לא התייאש ממנה.
לא התייאש. ואם זה היה יהודי שלא התייאש ממנה, אז היה צריך.
היהודי מחזיר עבדה ליהודי, כן? ודאי.
אז היה צריך. אז מה שאנחנו אומרים בזה, ושאנחנו לא מעריכים מספיק את התפקוד של הגוי, את
התפקיד,
את היכולת שלו לממש את תפקידו, ולכן אנחנו לוקחים
מזה. לא, אנחנו
חושבים
שהתפקיד שלנו חשוב יותר.
התפקיד של
הגוי? התפקיד שלנו חשוב יותר מהתפקיד שלו.
כן, אבל אם זה לדוגמה, אז יש הלכה להחזיר לצדיק יותר מיהודי פשוט?
כן. למשל, יש דיונים בהלכה לאבדת רבו ואבדת אביו. יש לי שתי אבדות, יש לי שתי אבדות. זה שייך לפלוני, זה שייך לאלמוני. אני יכול לקפל רק באחת. אז יש דין הקדימה, איזו אבדה, אני מקדים.
לא, זה ברור, אבל השאלה
היא... לא, זה נוגע לשאלה שלך. כלומר, אתה שאלת האם למשל נחזיר אבדה של צדיק יותר מאשר נחזיר אבדה של עם הארץ. התשובה היא כן. מה? כן, בבקשה.
עכשיו
היהודים שלנו שלושים
וחמש
בעולם,
אז
הם
כדי...
יש יהודים שלא משתמשים בממון שלהם לטובה, זה נורא, זה חילול השם. דבר נוסף, האומה בכללה, מציאות האומה בכללה היא קידוש השם. כולל הרשעים שבה.
יש אותו יהודי שלא משתמש בממון
שלו לקידוש השם. אולי עליו יש את החובה שלך? אני מגביר לך. כל יהודי זה קידוש השם מצד האומה שהוא שייך אליה. לא מצד עצמו. עכשיו, מה? ודאי שיש חילול השם אצל פרט ועם ישראל. זה קידוש השם שהוא שייך לאומה הזאת, זה חילול השם שבשייכותו לאומה הזאת הוא מתנהג כך. דוגמה פשוטה, למשל גחזי. גחזי יהודי, נכון? לא בדיוק יהודי, ישראלי, גחזי, בן לאומה הישראלית. עצם מציאותו של בן לאומה הישראלית זה קידוש השם, בגלל שכל הגויים רוצים, רואים אפילו בגחזי מקור של השראה, מקור של קדושה, נכון? ההתנהגות של גחזי גרמה לחילול השם דווקא בגלל מעלתו. בסדר? יהודי שמחרר שבת זה באמת לא בסדר, אז זה תלוי, אז זה דוגמה שאומרים לך, אם הדבר הזה עושה רושם על הסביבה, אז זה לא רק חילול שבת, זה גם חילול השם. אם חילל שבת בסתר, אין פה חילול השם. כל עבירה שבפרסיה תלוי לפי מדרגתו של האדם, כלומר כל אחד ואחד לפי מעלתו. לא הרי עבירה בפרסיה של אדם נעלה, כי עבירה בפרסיה של אדם נחות, שממילא לא ציפינו ממנו. אני מסתכל על
יהודים
כמצד של חילול השם. מצד זה יש תמיד חילול השם, נכון. זה נכון שבכל עבירה עשוי להיות צד של חילול השם. אבל יש מדרגות גם בזה, נכון? למשל, אדם אמר כללה, הוציא כללה מפיו. אז לא יפה, נכון? עכשיו השאלה איפה הוא אמר את זה? אם הוא אמר את זה על במת הכנסת, כל המדינה מדברת על זה למחור. אם הוא אמר את זה בתור להפתנאות שהוא צריך להחזיר את הנשק, ניסם. נכון? שם זה אפילו תפוי. כן. לא, הנשק אומר לו שזה לא נקי. אתה שואל שאלה יפה, מה יותר חמור? האם חילול השם בעיני ישראל או חילול השם בעיני הגויים? זה מחלוקת אפשר לומר, בין הקדוש ברוך הוא לבין התורה. אני אסגור למה הכוונה. לפי התורה, הוא שואל, מה יותר חמור? חילול השם בעיני הגויים, או חילול השם בעיני יהודים? בסדר? זאת הייתה השאלה שלי. הבנת את השאלה? תשובה. ההלכה, הלכות קידוש השם וחילול השם, זה רק ביחס ליהודים. שנאמר, ונקדשתי בתוך בני ישראל. לכן אם אדם, למשל, נדרש לעבור עבירה בפרסיה בפני עשרה מישראל, צריך למסור את הנפש. מה שנקרא, אם אין שם עשרה מישראל, למרות שיש שם מיליון גויים, הוא יכול לעבור את העבירה. למה? זה לא בתוך בני ישראל. לעומת זה, מה לקדוש ברוך הוא אכפת, אתה קורא בספר התנ"ך, מה כל הזמן החשש הגדול של הקדוש ברוך הוא? חילול שמו לעיני הגויים. כלומר, מה יאמרו הגויים? זה הקלף המנצח במשחק עם הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא כבר מתרגל שמה במדבר, אומר אני הולך להשמיד את כולם, אומר משה רבן, מה יאמרו מצרים? אה, אתה יודע. בסדר? כן, בבקשה. כלומר, אתה מיום בצדק שכששכינה שורה בגלות זה חילול השם. ראית מה שאמרתי? אתה אומר בצדק שכאשר שכינה שורה בגלות, כמו שקרה פעמים רבות בהיסטוריה, זה חילול השם. זה קרה למשל בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש, המולך מודו והכוש, בשנת שלוש למולכו, בשבט המלך אחשוורוש, כיסא מלכותו. מה הוא הכיסא? אמרו חז"ל, זה כיסא שלמה המלך. היה, ושם התקיים, ושמתי כיסאי בעילם, והעבדתי משם מלך ושרים. אומר המהר"ל, מה זה ושמתי כיסאי בעילם? שעד עכשיו היה כיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא בירושלים, ועכשיו הוא בשושן הבירה. למה שיהיה שם? כי הקדוש ברוך הוא מאשר שכינתו בתרבות הדומיננטית של התקופה. זאת אומרת, שהייתה תקופה שכיסא השם היה במצרים. כתוב, אנוכי ארד עמך מצרימה. נכון או לא? ואחר כך, למענכם שילחתי בבלה. שילחתי בבלה. השם שורב, מה ששכינתו בבבל, אחרי זה בפרס, אחרי זה ביוון, אחרי זה ברומא. אז זה איזה צער זה לשכינה שהיא שורה בוותיקן? זה נורא. זה לא קשור ליהודים. היהודים נמצאים במקום שבו מתרחשת הפעילות התרבותית המרכזית. שם הם נמצאים. למשל, במאה ה-19, רוב עם ישראל היה ברוסיה. כי רוב המחשבה האנושית, התפיסה המחשבתית, הייתה שם. שום לא. היום אנחנו פה, ברוך השם. בשכינה חוזרת לכאן. מה, ברוקלין? זה כבר לא קיים, לא? זה קיים? אה, אוקיי.
אבל איפה...
כן, ברוקלין של קודש או ברוקלין של חול? כן. מה ההשלכה של זה שהשכינה נמצאת שם?
כיסא
השם. כן, או כיסא השם, לא שונה. כיסא השם, ששם השכינה. מה ההשלכות של זה? הכוונה שזה נותן כוח ועוצמה לטענה של אותה אומה לראשונות תרבותית. כלומר, שהיא המובילה את האנושות. הרי זה בעצם כשמשה ואהרון באים לפרעה, הם אומרים לו, תשמע, אנחנו באנו להגיד לך שאתה תוותר על תפקידך בתור מוביל האנושות ותעביר את זה לעבדים שלך. זה בעצם מה שהם באים לומר לו. כן, שאלה שנייה. אתה עדיין בשאלה הראשונה. נכון.
ולמה לא לבוא אלא לעשות?
למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה?
זה מסתם
פה איזה חלק מהמהלך. זה כל הנושא של ליקוט הניצוצות, התפקיד של הגלות. זה סוגיה רחבה מאוד. הוא נאמר ככה, אתה יודע, רגילים לומר, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? מה שהוא שואל. נכון, זה מה ששאלת. תשובה. רגילים לומר, דבר שהוא לא נכון, רגילים לומר שהגויים יושבים במקומותיהם, וישראל גולים ביניהם. איך רגילים לומר? האמת היא בדיוק ההפך לפי התורה. הגויים גלו מהאנושיות המקורית מאז מגדל בבל, ועם ישראל נשלח אליהם כדי להוציא אותם מגלותם. כמו שאנחנו יוצאים אל הגלויות, הכוונה אל הגלויות של הגויים. אז אנחנו הולכים ומלקטים את רסיסי הזהות האנושית, מה שהמקובלים מכנים בשם ניצוצות, כדי לבנות מחדש את הפרצוף, את הפרופיל של אדם הראשון. אתם ברור? ואז אנחנו עושים את זה יפה מאוד. עכשיו אנחנו מתחילים את הקיבוץ הזה, ואז הקמנו את המדינה, בשביל זה הקמנו את המדינה שבה אין יהודים. אתם תלך שאין פה יהודים בארץ? יש יהודים בארצות הברית, יש יהודים במרוקו, יש יהודים ברוסיה, יש יהודים באתיופיה. מה יש פה? פה יש רוסים, אתיופים, אמריקאים, מרוקאים וכו', נכון? כלומר, מה שעשינו, ליקטנו את הזהויות של האומות כדי לבנות מחדש את הפנים של אדם הראשון. ראיתי? אז יש לקדוש ברוך הוא כנראה כן תוכנית בדבר הזה. למי זה כואב? לנו. כלומר, אנחנו כנראה שפני ניסיון בניסוי אלוהי רב-ממדי. כן, מה עוד השאלה השנייה? לא, השאלה השנייה הייתה רק נספח של השאלה הראשונה. כן, שאל נא.
איך נא אמר שקידוש השם זה נביא
האח,
זה
ביחד
לישראל?
לפי ההלכה, קידוש השם, קידוש השם זה ביחד לישראל, כן.
ואחרי זה המשך אמר
השם. שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מקידוש השם, קידוש השם לעיני העמים. ההסבר הוא שההלכה תמיד אומרת מינימום ולא מקסימום. כלומר, ההלכה באה להקל. היא אומרת לך, זה המינימום שאתה צריך לעשות. עכשיו, כמובן, יש מגמות יותר גדולות מההלכה. ההלכה איננה מקיפה את מכלול החיים. ההלכה זה ההשלכה המעשית. לפעמים, אפילו המזולדלת של עיקרון הרבה יותר גדול. כן, זה יבש. כמו למשל, הלכות תשובה. למדנו פה בהלכות תשובה, שהרמב״ם מלמד אותנו כל ההלכות הנוגעות לתשובה על חטאים. מה למדנו בשיעורים? הוכחנו גם מהרמב"ם עצמו שהתשובה לא מתחילה מהחטאים. יש תשובה הרבה יותר גדולה. אבל בהלכה מביאים לך רק מה שיש לו השלכה מעשית. כן.
מה זה
מה זה השכינה? זה המצב שבו יש ודאות הכרתית לנוכחות של הבורא. בסדר? כן. נכון, שכינה גלתה.
אבל אנחנו יודעים שגם השכינה לא
דעת מהכותל.
נכון.
איך,
זה לא
סופר?
אלא תגיד
לו,
כל העולם
כבודו, הארץ כבודו. אני חוזר על שאלתך. האם האמירות שמצד אחד שהשכינה גלתה, מצד שני שהיא לא זזה מהכותל המערבי, האם האמירות האלה אינן סותרות? תשובה, כן. אינן סותרות. בסדר. הוא לא שאל איך אני מיישב, אז אני לא אני, זה לא יכול... מה? אני רק עונה על שאלות. אתה רוצה לדעת איך מתיישבים המאמרים? תשובה. המושג שכינה הוא מושג גמיש. בסדר? גמיש. יש הרבה שכינה, מעט שכינה, שכינה שגולה, שכינה שנשארת. בסדר? שכינה עילה, שכינה תיתה, אומר הזוהר. אגב, האמת יש בזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין המקובלים. לפי הרמב״ם זה ששכינה לא זזה מהר הבית, זה בכל מלוא תוקפו ללא שיעור. ללא שיעור. לעומת זה, לדעת המקובלים, שכינה כן במיעוט רב, נאמר שם. זאת אומרת, יש משמעות להיסטוריה. מה שנקרא אצל הרמב״ם, אין משמעות להיסטוריה. זאת אומרת, ברגע שנקבע השכינה שם, זהו, נגמר. זה לעולמי עולמי. יש עדיין נפקא מינה הלכתית. יאוים בהלכות בית הבחירה, והרמב״ם, פרק ו', הלכה ו'. מחלוקת הרמב״ם והראב"ד שם. לא אם אפשר להיכנס, אלא מה דינו של הנכנס. למשל. או למשל חיוב בקורבנות. לפי הרמב״ם, אנחנו חייבים, גם היום, להקריב קורבנות. כל הקורבנות, כל קורבנות הציבור. זה שהבוקר לא הקרבנו את קורבן התמיד, זה לא בסדר ועדיין לא מאוחר. מה? זה הרבה.
זה השיעור
שצרה. מה?
אדם שרוצה.
האם אדם יכול היום להקריב קורבן? תלוי, קורבן ציבור או קורבן יחיד? אם קורבן יחיד, יש לך בעיה, טומאה. אי אפשר להקריב קורבן יחיד בטומאה. קורבן ציבור, חייבים להקריב, גם בטומאה. מה? למה טכנית הוא לא יכול? אתה לוקח כבש. אתה לוקח כבש. לוקח סכין. הוא שם את הכבש בבגז של המועד. מגיע. אחרי טבילה. לובש בגדי, אתה עושה גם כהן. אתה כהן, נכון? לובש בגדי כהונה. שוחט את הכבש במקום של המזרח, שוחט את הזה, מה הבעיה?
תאמין מהשומעים והחיילים.
אתה אומר שהוואף לא מסכים. אולי לא הסבירו להם. צריך להסביר להם שיש מצווה בתורה להקריב קורבנות, אולי הם הסכימו, מה הבעיה? נכון, כן, כן. לא, כי הוא אומר שהוואף לא ייתן, השומרים וזה. אולי, אם נסביר להם שזה מסיבות דתיות, אולי הם יסכימו.
אולי אפילו החיילים שלנו לא יסכימו.
איך אתה יודע? אתה שאלת אותם?
זה סכנה.
מה אתה שאלת אותם? באת עם הכבד? שאלת? לא, לא שאלת. אולי הם יסכימו. כן, אז יצטרכו לאסוף כסף מכל עם ישראל בשביל לקנות את הקורבן. בסדר. אתה אומר שבוע הבא, יום שלישי, קידת אמונה. למה יום שלישי? היום, היום, זה מצווה לפי הרמב"ם, זה עכשיו. מה? מה? אני רק רוצה אולי, אני מבקש לא להסיק מסקנות מיידיות ומעשיות מהשיעורים, זה לימוד, זה לימוד. הלכה למעשה יש מקום לדון ויש לזה גם סיבות מדוע יש מקום לדון. טוב, בבקשה.
אני לא רוצה להאמור, לא רוצה
שעם ישראל מתוכם יעלה גם אם
זה
פוזיטים, שמרניסות את התקשורת
שלא
לתרום
למדיוניות.
אכן כן, נכון. יש התנגדות. כן.
וגם השאר במה לגבי תשובה, שאדם שזה תשובה את מהרציין, אז אפשר להשאיר את זה גם כן על היחס בין עם ישראל לאומות.
כן, כן, הלאה. רציתי להזכיר בקשר למה שהזכרת, הגמרא אומרת, גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות את התלמידי חכמים יותר מהשנאה ששנאים אומות העולם את ישראל. כתוב. ונשותיהם יותר מהם. כתוב, כן. תראה, נשים עמי ארצות שונאות יותר. טוב, פרק שני. פרק שני, הלכה א'. איזו היא תשובה גמורה? יפה מאוד השאלה של הרמב״ם, רק שהיא לא במקום. נא להסתכל בבקשה בהלכה ב'. ומהי התשובה? נו, מה השאלה מתבקשת מסדר ההלכות? אז זה עוד הפוך. קודם כל תגיד לי מה זה תשובה, אחרי זה תתן לי פירוט מה זה תשובה גמורה. מה אתה מתחיל מתשובה גמורה? מהי התשובה? נזכרת פתאום שלא הסברת לי מה זה. אגב, באיזה פרק היה צריך לכתוב בכלל את ההלכות האלה? פרק א'. בפרק א' כתוב כל עבירות, כל מצוות שבתורה, אם עבר אדם על אחת מהן, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. אולי תגיד לי מה זה תשובה לפני שאתה אומר לי כשיעשה תשובה. אם אתה לא רוצה לתת הגדרה, בסדר, אבל אתה נותן הגדרה. איפה הוא בפרק ב'? אז אם ככה, אני אתה צריך להגיד את זה בפרק א'. כן. כן. החלוקה לפרטים של הרמב״ם, החלוקה לסעיפים בדרך כלל של הרמב״ם, למרות שיש מקומות שזה חולק אחר, אבל זה לא משנה, סדר המילים זה אותו סדר מילים. כן? אגב, כמה פרקים יש בכל משנה תורה כולו? אלף. אלף. אלף מחלקים, אבל בגאון, אלף פרקים. בדיוק. מה? גאונות, אה? יוצא שאם אדם לומד פרק ביום, תוך שלוש שנים, פחות אפילו, גמר את כל הרמב״ם, כל המשנה תורה. יש הלומדים שלושה פרקים ביום, תוך שנה, אתה גומר את המשנה תורה. עשר שנים, חזרת עשר פעמים על המשנה תורה. אתה יודע משהו בתורה, לא שווה. כל התורה שבעל פה, כן? כמה זמן לקח לרמב״ם לזה? עשר שנים, עשר שנים, כן? יש סיפור ככה מביא אחידה, אני חושב, שהרמב״ם ישב עשר שנים על השולחן שלו, כתב את המשנה תורה, גמר אחרי עשר שנים, הרים את הראש, ראה זקן מולו שמושיט לו את היד ואומר לו יישר כוח, וזה היה משה רבנו. סיפור הזה אמת או לא? אמרו האומרים, מי שמאמין בכל הסיפורים האלה הוא טיפש, מי שלא מאמין הוא אפיקורס. תחליט מה אתה רוצה לו. כן. עכשיו נשאלת השאלה, אז למה הרמב״ם באמת מקדים לנו, קודם כל מדבר על התשובה בלי להגדיר אותה, אחר כך הוא מגדיר מהי תשובה גמורה, אחרי זה רק מהי תשובה. כנראה שהתשובה שייכת לאותה קטגוריה של דברים שאי אפשר להגדיר אותם באופן ראשוני, אלא צריך קודם כל לחוות אותם, להיפגש עמם, ורק אחר כך עולה הגדרה. מפני, כן, אני חוזר אותה. התשובה, אתה ביקשת שאני אחזור אותה או שאני אציע? אז אני קודם כל, אני אומר שתי בקשות שלך. בקשה ראשונה ביקשת שאני אחזור, אז אני אומר, כנראה שהתשובה שייכת לקטגוריה של אותם הדברים שאי אפשר לתת להם הגדרה ראשונית, אלא צריך קודם כל להיפגש עמם. ורק אחר כך עולה לך הגדרה. זה מה שאני אמרתי. עכשיו, מה הדבר לא ברור מה שאני אמרתי? אחר, עכשיו. והדברים האלה שאי אפשר להגדירה באופן ראשוני, זה לא מפני קטנותם, אלא מפני מעלתם. זאת אומרת, ככל שדבר הוא יותר נעלה, אז הוא מחוץ להרגלי החשיבה שלי, ולכן אני לא יכול לדבר על זה, לא יכול לתת הגדרה, אם לא קצת נפגשתי עם זה. לדוגמה, האלוהות. כן? כשהרמב״ם דן בספר מורה נבוכים בהגדרת השם, הוא אומר, כל מה שאתה יכול לדעת זה מה הוא לא. כל פעם שאתה תנסה לדעת מה הוא כן ולתת הגדרה, תתרחק ממנו. אז ככל שתשלול יותר, כך תהיה קרוב אליו יותר. זה דוגמה. כמו כן גם השבת או הבריאה. כן, דוגמה פשוטה. האם מישהו אי פעם ראה מעשה של בריאה יש מאין? אף אחד מאיתנו לא ראה. לכן אנחנו גם יכולים לדבר על זה. כלומר, כל הדיבורים על זה הם קצת ריחוק מן המושג האמיתי, כן מושג. זה מעניין שכל החגים נאמר בהם שהם זכר למשהו. זכר למעשה, לא, זכר ליציאת מצרים. אבל כשמדברים על בריאת העולם הוא עם זיכרון למעשה בראשית. איך זה בין זכר לזיכרון? כשמוסיפים און למשהו, מה זה?
זה
הקטנה, נכון? הקטנה. כן? יש פיץ, יש פיצפון. פיצפון זה כזה קטן, פיץ קטן. כן? אז זכר, זיכרון. כן? זיכרון שיק, זכר שיק. כן? אז זאת אומרת שהזכירה של מעשה הבריאה לא יכולה להיות זכירה שלמה. אני יכול לזכור את יציאת מצרים, כי הייתי שם. לא אני אישית, אבל במובן הלאומי היינו שם. לכן הזכר של היציאה ממצרים נותר בתוכנו. מה שאין כמעשה בראשית, שזה דורש זיכרון. כלומר, הייתי קצת שם, אבל באמת גם לא הייתי שם. כי כשהייתי שם, עוד לא הייתי ממש אני. כמו שאומר בספר יוב, הקדוש ברוך הוא שם, אומר, איפה היית ביסדי ארץ? הגד מידעת בינה. טוב, אז גם התשובה זה בכלל הדברים האלה, לכן...
מה? מבחינה לאומית כללית או מבחינה פרטית?
איפה שם?
בבריאה.
בבריאה? היינו שם באופן, הייתי אומר, מאוד ראשוני.
אבל יש את בראשית, אז אמרו ראשית בתורה בישראל.
כן, אבל לא כתוב שם על ישראל. זה כתוב ראשית. אז היינו שם קצת, אבל לא ממש. כלומר, אפשר לומר שאנחנו זוכים שפעם לא היינו. זה גם סוג של זכיר. כן. הגדרה של תשובה? אני לא יודע, הרמב״ם לא רוצה להגיד לי. אז בואו נראה עכשיו הלכה א', איזו היא תשובה גמורה. זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה מפני התשובה. אומר, למה אני נמנע מן העבירה הזאת? בגלל שעכשיו חשבתי בתשובה. כלומר, עד עכשיו הייתי כל יום מתענג על ג'וינט אחד, עכשיו מציעים לי, לא לוקח. עכשיו תשובה. מתחשק? כן, מתחשק. אז למה אתה לא עושה? לא רוצה אותך. אגב, זה ההבדל בין החשק לבין הרצון. יש, נגיד, אדם אוהב מאוד מאכל מסוים והוא מריח אותו מהמטבח באמצע הנעילה של יום הכיפורים. מחשק לו מאוד. זה בסדר? זה בסדר גמור. אף אחד לא אמר לך לא לאהוב את המאכל הזה ושהוא לא יתחשק לך אותו. אבל למה אתה לא אוכל אותו? כי אתה לא רוצה. מה אתה לא רוצה? כי יום הכיפורים וכדומה. זאת אומרת, יש הבדל בין החשק לבין הרצון. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך. החשק זה הנתון הטבעי, הנטייה הטבעית של כוחות הנפש, של המתעורר, אומר הרמב״ם, והרצון זה ההחלטה, אם כן או לא. מה? חשק, תאווה, לא שולט. חשק. מה שאין כן, הרצון, שהוא דווקא שולט, הוא חירותי, חופשי. כן. כבר לפני שנים רבות אמרתי את זה במכון מאיר, למחרת, למחרת השיעור שבו אמרתי את זה, בא אליי אדם, אמר לי, שמעתי את השיעור שלך אתמול במכון, ומאז הפסקתי לעשן. כי הבנתי שזה חשק, אבל הרצון גובר על זה. ואז אני הפסקתי לעשן. טוב.
אחרי יום אחד הפסקה
של העיר, בזמן הוא יכול כל יום להמשיך לרצות. מה הבעיה? כמו שהיום הוא רוצה שלא להשם, הוא יכול גם מחר לרצות שלא להשם.
הוא יוצא בהצעה שיציג להשם.
נכון.
יום אחד עבר בקושי.
יום אחד עבר בקושי, אבל אני מזהיר לך שבעצם אין שום הבדל, זה כמו באינדוקציה. באינדוקציה, ברגע שאתה מוסיף איבר אחד, אז זה תמיד אותו דבר, בכל איבר שתוסיף, לא משנה כמה, תמיד זה אין פלוס אחד. זאת אומרת שאם היום הוא גילה שהרצון גובר על החשק, אין שום סיבה שמחרותיים גם הרצון לא יכול לגבר על החשק. למה יש סיבה? למה יש סיבה? בגלל שהחשק יגדל. אז מה אם החשק יגדל? אז תמיד הרצון יכול להגיד אני לא רוצה.
נכון.
לכן זה שעבר יום או עבר השנה זה בכלל לא משנה. זה לא משנה, למה?
יום אחד אני יכול לצפות את עצמו, כמו יום כיפור, יכול להספיק לאכול יום אחד.
זה לא לכפות,
אני אראה אותו כל שבוע סתם כמו יום כיפור.
זה לא לכפות, זה להחליט. זאת אומרת, יש אדם שמחליט שהוא מוכן לעבור סבל מסוים, יש אדם שמחליט שהוא לא רוצה לעבור.
עכשיו, אני אומר, כשאדם החליט, קם בבוקר החליט, אני יותר לא עובר לדרם סבל. אבל עובר יומיים, שבועיים, ובר נופל.
זאת אומרת, למה? זאת אומרת, יש שאדם לא רוצה לעבור עבירה, הוא מחליט לו לעבור אותה. אחרי שבועיים הוא כן עובר אותה. למה? כי עכשיו הוא החליט לעבור אותה.
נכון, כי הוא נפל.
לא, לא כי הוא נפל, בדיוק הטעות. הוא לא נפל.
אלא?
הוא החליט ליפול. זה כאן העוצמה של הרצון. זה דבר שאנחנו לא תמיד שמים לב אליו, בגלל שאם היינו שמים לב אליו, זה היה מחייב אותנו. ואחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד מפחדים ממנו זה אחריות. אבל בעצם, אם אתה חושב מה משמעות הבחירה החופשית של האדם, זה אומר שהאדם בידו לעשות מה שהוא רוצה. פעם שאלו את רבי נחמן מברסלב, זה מאוד מעניין שבליקוטי מוהר"ן מובא הדבר הזה, שפעם שאלו אותו תלמידיו, מהי הבחירה החופשית? מה ענה רבי נחמן? זוכרים? מישהו יודע? מה ענה רבי? כולם יודעים, רשפי בית, השכל שבכל דבר, תיקום ממשלה, כל הדברים האלה. אבל מה הוא ענה? רב נחמן על הספר החופשי. נכון, זה בסוף הספר, אז מה? הוא ענה שהוא כפשוטו, שכל מה שברצונו של האדם לעשות, אם רוצה, עושה, אם רוצה, לא עושה. הוא כותב רבי נתן שם, אומר, וכתבתי זאת, מפני שרבים מתבלבלים בדבר. שאינם יודעים שבידם לעשות הכל. כן. כל דבר אני עושה אותו ברצוני, לפי זה אני שוגג. למה? אולי תגדיר לי אולי למה אתה קורא שוגג, ואז אני יודע אם אני מסכים איתך.
אם אתה מסכים לעשות כל דבר שאני עושה אותו, מאחוריו עומד לשבוע הכל.
כן, אבל לא הדברת לי מה זה שוגג.
שוגג
אין הכוונה שלי בלי כוונה. שוגג זה בכוונה. לרצון. הגדרה של שוגג בהלכה זה שאני עשיתי במודע מעשה אסור, אבל שכחתי שהוא אסור. אני מסביר לך, שוגג. למשל, אדם מדליק את האור. אומרים לו, רגע, אסור להדליק את האור בשבת, לא? אומר, נכון. אז למה הדלקת? כי היום לא שבת. היום כן שבת. וואו, שכחתי ששבת. בסדר? זה נקרא שוגג. אבל אם אדם מדליק את האור בלי כוונה, זה לא נקרא שוגג. זה נקרא אנוס. הרצון התגבר, לא, החשק.
כן, אבל הרצון הוא החלטה שלא...
אני אדבר אחרת. יש מושג מצוי בשוק, רצון חזק ורצון חלש. מכיר את המושגים האלה? זה מושגים שקריים. אין דבר כזה רצון חזק ורצון חלש. יש רצון להיות חזק או רצון להיות חלש. אבל הרצון הוא ניטרלי. זה כמו המחוג. כן, כשאני לוחץ על הדוושה ועכשיו זה מורה על 200, אז זה לא שאני, לא שהמחוג נהיה פתאום חזק. וכשזה על 20, אז המחוג חלש. אלא זה מחוג שמורה על נסיעה מהירה או איטית. ובכן, שאל נא, אולי לא הבנתי את שאלתך עד הסוף. באר נא, פרט נא דבריך. ואבי דוגמאות עם זה. נכון.
עכשיו כאשר יש מה עבירה כלשהי והאדם רוצה אותה, כן? בכל נקודה שהוא רוצה אותה, הוא רוצה אותה מתוך רצון, כי הוא יודע, אחרי שפעם אחת הוא יודע שזה עצמו, כל הזמן זה נשאר, הוא לא מתפלל.
נכון.
זאת אומרת, אין
שום... אלא אם כן הוא שכח, אלא אם כן הוא שכח שזה
אסור.
לא שכח שזה אסור, אז זה מדיד, מה זאת אומרת? זה הגדרה של מדיד בהלכה, אני לא מדיד השאלה לך.
זאת אומרת
שבסופו של דבר, אדם משל שינה, שכל עברה אחרת, נגיד ככה, אם אדם יודע שמעשה מסוים הוא אסור והוא עושה הוא, אז זה נקרא מדיד. כלומר, אני חושב שאתה סיבכת את הדברים יותר מדי. זה הגדרה פשוטה.
האדם
שלמד לפחות לשון הרע, אני יודע אותה, כן? ופעם אחת מדבר לשון הרע, שברקע יושב ראש מידע שאסור לדבר לשון הרע, רק יש לו כל מיני סיבות, גם אולי כדאי, אולי פשוט, אולי נחמד, לא יודע, כן? אבל בנדיב, הוא לא... נכון, אכן, 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 אבל מה השאלה? טוב, אני... לא הבנתי עד כמה השאלה היא עמוקה, זאת אומרת, אני רואה שהיא שאלה פשוטה. חזרת על ההגדרה... לא, אתה חזרת על ההגדרה ההלכתית של מזיד, זה טוב. הגדרה של מזיד בהלכה זה שאדם יודע שמעשה הוא אסור והוא עושה אותו בכל זאת. בסדר? כן.
אבל יש פירוט, אבל בין אדם שעושה את המזיד הזה, כתוצאה
מזה שהתאבות שלו, הוא נכנע להם, הוא נכנע להם,
או שהוא הרים שליקולי גלימתו ורק לעשות אותם בשמחה, לא? כלומר, אין פה איזשהו...
אתה אומר שיש, בתוך המזיד, יש מדרגות. אני מסכים איתך במאת האחוזים.
אבל זה
עדיין כולם נקראים מזיד. מזיד זה קטגוריה כללית מאוד בהלכה. כלומר, מה שמגדיר את המעשה כמזיד זה שהוא יודע שזה אסור. יש אגב דיון בהלכה, במסכת שבת, בפרק 70, מה קורה אם הוא יודע שזה אסור, רק הוא לא יודע שחייבים כרת על זה. האם זה נקרא שהוא יודע?
גם זה, זה.
יש דיונים על זה, נו. מה? כן, כן, אני יודע. זה נכון, זה גורם. יש מחלוקות על זה. מה, או שיש... כלומר, מה יהיה הגדרה, מה יהיה... מהות הידיעה שצריכה להיות לו, דרגת הידיעה שצריכה להיות לו כדי שיחשב כמדיד.
ובאנוס, למה
אין שאלה?
למה אין שאלה
באנוס? מה זה אנוס? אנוס זה שאדם עשה מעשה בלא רצון. קורה. זה בעצם לא נקרא שהוא עשה, זה לא הוא. האם אדם נאנס על ידי חשקו? זה יכול להיות. זה יכול להיות, נגיד, אם הוא במצב שגלוי וידוע שאי אפשר היה שיתגבר. זה מובא בימי השילוח, בפרשת פנחס. עיין שם, שהוא מאמר שהוא מדביר על זמרי. כן, בבקשה. מה? נאמר. כן. חינוכית אני לא יכול לענות על זה. מנוע, כן, מה אתה אומר? הרי שפור הערה, בגלל תקלה לא צולם השיעור הבוקר. האם הרב הקליט תא השיעור? מה זה תא השיעור? אני לא יודעת שהשיעור יש תא. ויכול למסור לנו את מכשיר ההקלטה עם המתאם. אכן השיעור לא הוקלט אלא מוקלט כעת. המתאם הוא אצלי בבית, מצטער. תזכיר לי להביא את זה, כי אם לא אז אני אשכר, אז מי סיבה להביא אותו סתם כך? טוב. מה, יש לך מתאים של זה? לא, אבל זה כזה דבר?
לא, שלי, אבל גם קלט השיעור.
הנה, יש פה עוד יהודי שהקליט את השיעור, הוא יכול להביא לך. בסדר? אז אתה רוצה לדבר איתו אחרי השיעור. כן. אגב, אם כבר אנחנו מדברים, השיעור בפרקי אבות, של יום ראשון בערב, זה פעמיים שאנשים אמרו לי שהם לא הצליחו להיכנס לשיעור. אני חושב שזה לא כולם, כי הרי אני קיבלתי בעצמי שאלות במהלך השיעור. אבל תדאגו לדבר הזה, אמרו לי את זה אנשים שכן הצליחו לגלוש לכל מיני אתרים, ולשיעור הזה, שהם התכוננו לו בשקיקה, הם לא יכלו להיכנס. אז נא בבקשה לטיפולכם. הבטחתי גם לאבי עוד. כן, בבקשה. אבל יש עיגול למתקנה, אבל יש עיגול למתקנה, כן, בבקשה. מה שעושים מתוך הרגל, האם זה נקרא אונס? אלו. מה שנעשה מתוך מודעות הוא מזיד, מה שלא נעשה מתוך מודעות, יכול להיות שוגג, יכול להיות אנוס. כן, תלוי שגר, כן.
אבל מה שמי ש...
יש אדם שענות מצד זה החשב שלו, אבל האם זה נכון שמצד החשב הוא ענות, אבל ולכן הוא לא אשם בזה, אבל הוא אשם, ונתן לעצמו להגיע אל התפקיד, כמו סמים
וכל? כן.
השאלה היא בואי תמיד רכם
לפי תדיקים
לאותו?
שבע ייפול צדיק וקם אפילו אם הוא ייפול הוא יקום, זה הכוונה. כן, אפשר להמשיך. כן, אני רואה שאינו זה השאלה שדיברנו. למשל אדם, נגיד אדם ישן, זה הדוגמה הקלאסית בגמרא מסכת בבא קמא. אדם ישן ותוך כדי שינה הוא הזיק, תלוי תלוי אם הוא הלך לישון ליד כלי זכוכית ותוך כדי שינה הוא התהפך ושבר את הכלים, חייב. מדוע? חייב בגלל שהוא ידע שהוא עלול להזיק. לעומת זה, אם הוא הלך לישון ובזמן שינתו הניחו לידיו כלים והזיק, למה? כי זה לא הוא עשה. בסדר, זה הכוונה. אז מזה אתה יכול להקיש לגבי הסוגיות שאתה דן.
מה הסוגיות? אדם שלא יכול
להתענן. אז מה שאני מסביר, אדם הוא לא... אני מנסה לענות, אז אתה לא תחזור על השאלה אותם שנייה. כן, אז נסיתי זה. אדם, נגיד, מכור לסמים, לאלכוהול, לא יודע למה. כן? אז יכול להיות שיש שלב שבו אתה לא בא אליו לטענות. יכול להיות. אבל יש טענות על זה שהוא נתן לעצמו להגיע לזה. זה בדיוק הדוגמה שהרמב״ם מביא בשמונה פרקים על פרעה מלך מצרים. יש איזשהו שלב של רשעותו של פרעה שהוא כבר לא יכול היה לחזור אחורה. כבר לא הייתה לו בחירה חופשית. ולכן הוא המשיך לא לשלח את בן ישראל. האם הוא נענש על הסירובים שהיו מאותה שעה ואילך? אומר הרמב״ם, לא נענש. פרעה לא נענש על זה. אז אנו הוא כן נענש, הוא נענש על השלבים הראשונים, שבהם הוא נתן לעצמו להיכנס למעגל כזה של הכבדת כל עולם ישראל וכו'. בסדר? כן. אז איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו, אם פה אנחנו מדברים על האינטרנט, לא דאגתם לשים פה את הדף של סיכום השיעור. כל פעם ביקור. טוב, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, הוא פירש ולא עקר מפני התשובה. לא מיראה ולא מכישלון כוח. כלומר, לא, הוא לא מפחד מאף אחד, וזה לא שאין לו כוח לעשות את העבירה. כיצד? הרי, זה דוגמה, שבא על אישה בעבירה. אישה שעצורה לו ולאחר זה מה נתייחד עימה. מה זה נתייחד? נפגשו למה זה היה שם? למה זה היה שם?
בלבלו.
טוב, הרי שבא על אישה חודרן מבין הרי שבעל אישה בעבירה ולאחר זה מה נתייחד עימה. מה זה נתייחד עימה? היו באותו מקום סגור והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו והמדינה שעבר בה, הוא פירש ולא עבר. כלומר, למרות שאין מי שיבוא אליו בטענות, לא יהיה אדם בעולם שידע, אבל הוא נמנע ולא עבר מפני שהוא לא רוצה לעבור עבירה, זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אמר, למה זה נקרא תשובה גמורה? כי זה בוחן את אמיתות הרצון. כלומר, יש התהפכות של הרצון שלו. אתה שואל שאלה יפה. יש באמת מאחרונים שדנו בזה. האם יהיה מותר לאדם להעמיד עצמו בסיטואציה שבה הוא היה מקודם כדי להשלים את תשובתו או לא? כן? כלומר, האם בחגון זה יהיה מותר לאדם להעמיד עצמו בניסיון?
מה זה משנה לי?
זה משובח. זה מה שזה משנה, זה משובח. זאת אומרת שזה גמירות הרצון. השאלה אם זה מותר, זה באמת נחלקו בזה. יש כאלה שכתבו שכן, יש כאלה שכתבו שלא.
דירה הרמב״ם קורה.
למה יש דירה בדברי הרמב״ם?
התחלה אומר, יודעים שהוא גמורה זה שבא לידו אותו ניסיון.
נו.
ואחר כך אומר שמתייחד עימה.
מתייחד, לא משהו יזם. זה לא משהו יזם.
וכן?
לא, זה קרה.
כן?
לא.
שים
לב שבמשקל בבניין התפעל יש שתי צורות, יש התפעל ויש נתפעל, שהם קרובים במשמעותה אבל בכל זאת יש קצת הבדל. בהתפעל בה, זה בדרך כלל בא מיוזמה של המתפעל. מתפעל יש קונוטציה של סבילות, כמו נפעל. כן, כלומר זה נפעל בהתפעל. מתפעל. אז מתייחד עם מה? התרחש. כן? כלומר דברים דקדקים כאלה. זה כמו שבעברית של לפני שנתיים, בהתחלה אמרו התנתקות, והרגישו באיזשהו שלב שהביטוי חריף מדי, אז שינו להינתקות. למה? יענו, זה משהו שקורה מעצמו.
זה
התחלצות. כן, ברור. אבל הוא אומר, המעבר מהתנתקות שהיה, וזו קונוטציה של משהו כזה מרושע, שאתה בעצמך מחליט להתנתק, אז אחר כך שינו את הלקסיקון למשהו, זה מין גזרה כזאת, מה אפשר לעשות? זה התנתקות, זה קורה מעצמו.
עדיין עם כל זה, עדיין זה מאוד מאוד קשה,
ככה אפשר לנסות תשובות גמורה. לפי זה, אם נאמר שנגיד יהיה אסור לו להיכנס לניסיון, יוצא שהתשובה הגמורה היא מתנת שמיים.
לא, לא, זה לפני כן.
כן.
לעבוד הקשה, כי הרמב"ם אומר צריך עם אותה אישה באותו מקום, באותה מדינה, עם אותו כוח, עם אותה אהבה, עם אותו זה.
נו.
זה מאוד מאוד קשה שיקרות, מצב בדיוק אותו הדבר.
לא, אז קרוב לזה, כי תראה, אף פעם זה לא אותו הדבר, כי עצם זה שעברו 24 שעות זה כבר לא אותו דבר. אבל בכל זאת. כן, קרוב לזה. הוא ששלמה אמר, אגב, אבל זה אומר משהו לגבי התשובה בכלל, שהתשובה זה מסע בזמן, שהאדם חוזר אל הזמן שבו הוא עשה את העבירה. והוא פועל על הרצון שמה שהוא רצה אז, עכשיו הוא רוצה הפוך.
זה יכול לשנות מציאות?
כן, זה משנה מציאות. זה אגב הסוד של וו ההיפוך. העברית היא השפה היחידה בעולם שבה יש וו ההיפוך. כלומר, תכונה המהפכת עבר לעתיד ועתיד לעבר. יסוד התשובה, והיפוך. נכון? הוא ששלמה אמר, מה, מה להגיד? והיפוך? והיפוך, זה וו נפלאה, שמשתמשה בדקדוק המקראי בעיקר, שהופכת מילה של עבר לעתיד, ומילה של עתיד לעבר. למשל, יומר זה עתיד, נכון? ויומר, עבר. אמר, עבר. ואמר, עתיד. נכון? מה עשה את הנס הזה? עבד. דבר וההיפוך. עובדה שזה השפה היחידה שבה זה קיים, ואפילו בשפות השמיות הקרובות אלינו אין דבר כזה. לא בערבית, לא בארמית, ולא... עובדה. עובדה, לא קיים שם.
מה לגבי
הוא ששלמה אומר, אני רוצה לגמור את ההלכה. ואם לא, הוא ששלמה אמר, הוא זכור את בוראיך בימי בחורותיך, ואם לא שב אליו בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לו, ובעל תשובה הוא. אפילו עבר כל ימיו, ועשה תשובה ביום מיתתו, ומת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים, שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש והאור, והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם שהוא יום המיטה. מכלל שאם זכר בורא אור ושב קודם שימות, נסלח לו. עד כאן.